אנחנו מתחילים בסייעתא דשמיא בדף קוף חס עמוד א', בפסקה הגמרא מביאה עכשיו את כמה דינים בנוגע לגלגול שבועה שדיברנו בדף הקודם. גלגול שבועה, הכוונה שכשאחד חייב שבועה למשל על הודעה במקצת על מטלטלים, אז כבדרך אגב אפשר כבר לגלגל עליו שבועה גם כן על קרקעות, אף על פי שעל קרקעות אין שבועה, לא נשבעים על קרקעות, אבל בתור גלגול שבועה אפשר לגלגל עליו שבועה גם כן. שואלת הגמרא, דרך גלגול שבועה עד איכן, זאת אומרת עד איפה אפשר לגלגל עליו שבועה גם בדברים מאוד רחוקים? אומר רב יהודה אמר רב, דאמר לי, ישובה לי שאין אב דיאטו, אפילו שתובע, שתובע את הנדבע על דברים של שבועה, אומר לו גם כן, תשבע לי שאתה לא העבד שלי. אז בדרך כלל לא צריך לשבע על כזה שבועה, הבן אדם לא צריך לשבע שאני לא העבד שלו, מה פתאום שאני כן העבד שלך? אבל כאן היות והנדבע נשבע על דברים שחייב עליהם שבועה, אז כבר מגלגלים עליו גם כן את השבועה הזאת. שואל את הגמרא, מה פתאום? כשאחד אומר לחברו שהוא עבדו, הרי הוא בר נידוי. שמוסה משמתין אלי, נסניה קורא לחברו עבד, היות והוא מבזה אותו, קורא לו עבד כנני, יהיה בנידוי. ממזר, אם הוא קורא לו ממזר, סויף וכסר בוים, אז הוא מקבל מקס מרדוס דרבונון. אם הוא קורא לו ראשה, יורד אם הוא לחייב, מותר לו להתנקם בו. אבל בי שכבר שואלים המפורשים, איך מותר להתנקם בבן אדם? הרי יש עניין של לסיקו, הם עשו הרי להתנקם. יש מחלקים בין צער הגוף לצער הדממון. על כל פנים אתה רואה שלא רק שאין לו, הוא לא צריך להישבע, רק אדרבה, הנדבע הזה יכול לדבע עכשיו את התובע לדין תוירה שהוא ביזה אותו, הוציא עליו שם רע שהוא אוהבת, ויכניס אותו עוד לנידוי גם כן. אלא מה רובה, מדובר פה כשהוא אומר לו, ישבע לי שלא נמכרת לי בעבד עברי, הוא לא אומר לו עבד קנני, הוא אומר לו עבד עברי, שאז הביזיון לא כל כך גדול, כי הרי עבד עברי הוא ישראל גמור. ומילא, באופן כזה, אם הוא כבר משביע אותו בשאר דברים, אפשר גם כן לגלגל עליו שבועה שהוא אכן לא עבדו. שואלת הגמרא, אם כך, זאת אומרת שהתובע, יש לו טענה ממונית על הנדבע. הייתה אנסה מעל יסעי. ממוי נעיס לגבי, יש לו תפייה ממונית בזה. אומרת הגמרא, רובה לתעמי, דומה רובה, עבד עברי גופוי קונוי. רובה נוקט את הדין הזה, רובה הרי סובר שעבד עברי, לא רק שיש לה עוד עליו זכות ממונית, רק גופו קנוי. אם כך זה לא רק תביעה ממונית, רק זה תביעה על גוף העבד, ואם כך אי אפשר לחייב שבועה על זה עצמו, כי הרי אין נשבעים על תביעת עבדים וקרקעות, אבל בתור גלגול שבועה, כן, שואלת הגמרא, אם כך זה כמו קרקע, יוח, הנה קרקע. אז מה הרבו זה כאן? אומרת הגמרא, מהו דסיימא, קרקע, הוא דאוב דאינשא דמזבנה בצינא. קרקע, בן אדם מוכר בסלון של הבית שלו, אף אחד לא יודע. אז אם איסא דזובן, גם אם זה נכון שהתובע קנה את הקרקע, עדיין לא צריך להיות מצב שכולם יודעים מזה, והם ממילא כשלא יודעים, אומרים לו, הרי זה לא אמת, מה אתה סתם אומר שאתה קנית ממנו קרקע, ואם כך אין לך את הזכות לגלגל עליו שבועה, ככה היה לנו אהב ומלומר. לכן, אומר לנו שיש על זה, יש לחוש לטענתו, זאת אומרת, אף על פי שאנשים לא יודעים מזה, למה לא יודעים מזה? היות ומחירת קרקעות נעשית באמת בצורה סודית. ואם כך, יש לתובע זכות לטון שזה שלו, הקרקע שלו, ובמילא הוא רוצה לגלגל עליו שבועה. כי מה שטוענים אנשים שלא יודעים מזה, זה לא ראייה, כי הרי לס לכל. מה שאין כן, ההי, לגבי התביעה הזאת שהתובע טוען שהנדבע הוא עבדו העברי, אז זה דבר שיש לזה כל. אם יצא דזוב, אם נאמר שהוא באמת קנה את הנדבע כעבד עברי, כל איסלי, היה כל העניין הזה, כולם היו יודעים מזה, ומכיוון שלא נודע ברבים על דבר כזה, מוכח שהתביעה לא נכונה, ואם כך, אי אפשר לגלגל עליו שבועה, כך היינו אומרים, כל משמלון, שאפילו בתביעה כזאת, הרי שמגלגלים עליו שבועה. אומרת המשנה, כל הנעשה דומים באחר, כי משזו חוזה נסחר זה בחליפוף. המשנה מדבר פה מקניין חליפים, כידוע שקניין חליפין, זה לומדים את זה מהפסוק שכתוב ברוס, שולף איש נלוי, הפסוק אומר שמה, כשבויאז קנה את הנחלה של אלימלך, במסירת נעל, כתוב שם, וזוי סלפונים בישראל על הגאולה ועל התמורו, לקיים כל דובר שולף איש נעלוי ונוסן לראיהו. דורש את הגמור מה שכתוב על התמורו, תמורת מה? שהכוונה קניין חליפין, שכשהקונה נותן למקנה את נעלו, את חפצו, את אחד הבגדים שלו, הוא נותן לו כלי, הרי בתורת, זה נקרא קניין חליפין, בתורת קניין חליפין, הרי שהקונה קונה את מה שהוא רוצה לקנות. זה מה שנקרא קניין חליפין. הדין הזה של קניין חליפין, יש מחלויקס, האם זה הקונה נותן, המקנה נותן את הכלי, אנחנו נשארים להלכה שהקונה הוא זה שנותן למקנה את הכלי. ישנם שני סוגי חליפין. יש סוג חליפין ששני אנשים מחליפים ביניהם חפצים במחיר שווה. כלומר, כמו שנראה אחר כך במשנה, אחד מחליף חמור בשור, פחות או יותר זה אותם מחירים. אבל הרבוס בקניין חליפין הוא שאפילו כשבן אדם נותן חפץ כלשהו, זאת אומרת, בשוויות פרוטה, או אפילו, יש גם דיון בזה, האם זה צריך להיות שווה פרוטה או לא, על כל פנים, אפילו חפץ קטן, הרי שהוא נותן לחברו, הקונה נותן למקנה, ובזה הוא יכול לקנות אפילו בשוויות של מיליונים. כי זה קניין, זה לא השוויות של המחר, זה תורת קניין חליפין. אומרת עכשיו המשנה, כל הנס דומים באחר, הגמרא תדון מה הפשט, האם הפשט הוא כסף כאן? או הפשט הוא דבר ששווה כסף. על כל פנים, דבר שאנחנו רוצים שיהיה קנוי בתורת חליפין, כיוון שזכה זה, המוכר זכה בחפץ שהקונה נתן לו, נתחייב זה בחליפיו. אז הלוקח תקף יתחייב באחריות של החפץ הנקנה לו תמורת אותו תשלום. אומרת המשנה כיצד, החליף שור בפורו, אם הוא החליף שור תמורת פרה, או חמור תמורת שור, כי אם שזוכה זה, ברגע שהראשון, האחד מהם זכה בבהמה של החבר, נסחף זה בחליפו, והרי שהשני גם כן זכה באחריות, זאת אומרת, הוא התחייב באחריות הנובע מכך שהוא אחראי לחפץ הזה שהוא קנה. שאם קורה משהו לחפץ, נאבד, נסחף, הרי שהוא אחראי ולא היהודי השני. אז הגמרא למדה קודם כל מה הפשט הוא כל הנס דומים, אולי מדובר שאפשר לעשות קניין חליפים בכסף, חליף מה נהיו? מטבע? שמע מנו שמטבע נעס חליפים, כלומר שאפשר לעשות קניין חליפים על די זה שהקונה נותן מטבע למוכר, למקנה בתורת קניין חליפים. הרי הגמרא יש מחלוקת בבוב מציע ממהי, האם אפשר לעשות קניין חליפים על די מטבע, וההלכה היא שאי אפשר לעשות מטבע לא נעס חליפים. למה? אין מטבע נעס חליפים. אומרת שמה הגמורה, הסיבה הוא כי המקנה צריך שיהיה סמיכות דעת, גמירות דעת בכל קניין. ובמילא, היות וערך המטבע זה דבר שמשתנה על ידי הממשלה, או שהממשלה יכולה לפסול את המטבע, אז במילא אין למטבע חשיבות גמורה מצד עצמה כשהיא נעשית בתורת קניין חליפים. אז אם הקונה משלם כסף בתורת כסף, בתורת קניין כסף, אז זה משהו אחר, זה הכסף, זה מה שעולה. אבל אם זה בתורת חליפים, אין לזה ערך מספיק, כי המלכות יכולה לפסול את המטבע, לכן אין גמירות דעת. אז במילא לא יכול להיות הפשט של המשנה, כל הנס דומם באחר, שהכוונה ממש מטבע. אומר ביהודה אוכל כלומר, כל הנישואים דומם באחר, זאת אומרת, כל דבר שצריך להעריך אותו, כדי שיוכל לשמש כתשלום עבור דבר אחר, שזה איזה חפץ שהוא, ועל די זה עושים עכשיו את הקניין החליפין, ברגע שהמקנה זכה בזה, במילא נתחייב הקונה באחריות של החפץ שהוא רוצה לזכות. כי משזוך הזה, נסחייב וחליף. די כנאמה, לקטונה כתוב הרי במשנה כיצד. אז המשנה אומרת כיצד, והוא מביא את הדוגמה של החלפת חפצים, של החלפת דברים, לא של החלפת כספים. איך לפשור בפורח, אמור בשוש, מה בנו? שזה מדבר פה, מה שהמשנה אומרת, שדבר שהמשנה מתחילה ואומרת, שכל דבר שנעשה בדמים, הכוונה זה לא מטבע, רק הכוונה זה דבר שיש לו שוויות של דמים. כלומר, חפץ, כלי, פרה, שור, מזה מדברים. שואלת הגמורה, בוודאי צריך לומר ככה, איזה הווה מניה לנו שהגמרא, שהמשנה מתחילה במטבע ולא בדבר שעולה, שערך של מטבע. ולמיד סלק הדעת מקורא, במטבע נסר חליף, מה כיצד? מה הפשט במשנה כיצד? והמשנה מביאה איך לפעור בחמור. זה הרי לא תואם אם נאמר שהרשע של המשנה מדברת ממש בכסף. אומרת הגמרא, זה לא שאלה, כי אוכיק הוא אמר. אפשר לומר שהפשט במשנה, האמת היא שמטבע נעשה חליפים. ופירו ישנה מאוב די חליף, פירוס הוא קורא לזה כל דבר של מטלטלים. כיצד? החליף, בוסו שור בפור, בוסו חמור בשורק, אם שזה חוזה, נסחיים וחליף. אז מזה אין קושיה כל כך. שואלת הגמרא, או ניחא לרב שיש, אז נאמר פירו ישנה מאוב די חליף. בשלום מלשית אז רב שיש, סומש אפשר לעשות קניין חליפין בכל מיני מטלטלים. אז אנחנו מבינים שהפשט במשנה כיצד, איך לפשור בפורו, מכל דבר אפשר לעשות קניין מחליפין. אלו לרב נחמנו מהפירו, יש לו יובד החליף, משיטת רב נחמנו, שאי אפשר לעשות במטלטלים חליפים רק בכלים. מה איקלה מאמר? איך יבאר רב נחמנו את המשנה, כל הנעשים דומים באחר, והוא אומר, כיצד, איך לפשור בפורו? אומרת הגמרא, הפשט הוא ככה, המשנה לא מדברת בהמשך מקניין חליפים. המשנה רוצה לומר, קניין כסף בצורה אחרת, מה שאנחנו רגילים שהקונה נותן למקנה כסף. מדובר פה בקניין כסף שזה ויתור מצד המוכר על חוב, והוא בכך נמכר החפץ שלו. אורך אומר, יש דומים שאין כחליפים, כיצד, איך לדמי שור בפור או דמי חמור בשור, למשל, שאחד מחר שור, רובן מחר שור לשמעון, במאה זוז. שמעון קנה את השור בקניין משיכה, ועדיין לא שילם לו את הכסף. כלומר, שמעון עכשיו בלחוב לשלם את החוב הזה עבור המחירה לרובן. אומר רובן לשמעון אחר כך, תשמע, תמכור לי את הברה שלך, תמורת החוב שאתה צריך לשלם לי. אז יכול רובן לומר לו, כששמעון מסכים, הרי הכסף שאתה חייב לי נתונים לך כתשלום עבור הפרה. אז אף על פי שבעצם מטלטלים לא נקנים בכסף, כאן אנחנו רואים שאפשר לקנות בכסף, שואלת הגמרא למה? מה הייתה? הרי אנחנו יודעים שמטלטלים לא נקנים בכסף, רק במשיכה. אז למה כאן עבור ויתור החוב הכספי שיש לו, הרי שנמכר הפורו? אומרת הגמרא, סובה לו כרב יוחנן דאמר, דבר תורה מויס קוילס. הוא הולך כשיטת רב יוחנן, שאומר שמן התורה כסף כן קונה. במטלטלים. כלומר, אחד יכול לקנות מטלטלים בתורת קניין כסף. ומה הטעם אומרו משיחי כהנו? גזירו שמו יוים אלוהי נשרף וחיתך בעליה. כי הרי כמו שדיברנו לאל, מן התורה, כשרובן קנה מחסן מלא עם תבועה משמעון, ברגע שהוא שילם לו, הרי שהתבועה שייכת עכשיו לרובן אפילו כל עוד היא מונחת במחסנים של שמעון המוכר. אבל אמרו חז"ל, אם יהיה כך, אם חס וחלילה יפרוץ איזו שריפה במחסנים של שמעון, או יבוא השיטפון, יבוא שיטפון של מים, אז שמעון יתעצל, הוא לא יציל את כל הנכסים האלו, את כל התבועה. למה? כי הוא אמר, במילא כבר קיבלתי כסף מרובן, וזה שייך לרובן, מה אכפת לי? אומרים חז"ל, לא. אם כך, הקניין לא חלה כל עוד שרובן לא משך אצלו את התבועה. עכשיו, התבועה באחריות של שמעון, אם יהיה שריפה, שמעון חייב להמציא תבועה חדשה לרובן. עכשיו נראה אותו לא מציל את התבועה, בוודאי שהוא ירוץ להציל את התבועה, כי זה שלא. זה הטעם שאמרו חז"ל שמשיך כהנה ולא כסף. אבל מתי אמרו חז"ל את התקנה הזאת? במקרים שכיחים, כמו שיש לנו כלל ידוע, מילצד ישכיח גוזר רבונון, מילצד לא ישכיח לא גוזר רבונון. אם כך, אצלנו שמדובר באופן כזה מוזר, שרובן מחר שור לשמעון, ושמעון עדיין לא שילם לו. עכשיו אומר רובן לשמעון, תמכור את הברה שלך תמורת החוב, זה דבר שלא שכיח. בלתי לא שכיח לגוזר רבונו שנאמר שמשיחי כהנה. אז אם כך בזה נשאר התקנה המקורית, אז זאת אומרת, הדין המקורי, שמן התורה כסף קונה. שואלת הגמרא, ולרש לקיש דאמר משיחי מפורש מן התורה. לפי רש לקיש שסובר, שהרי כסף אין מן התורה, רק משיחה. אז או ניחי סובה לו כרב שישס, דאמר פרס עובד חליפין, מתרץ כרב שישס, מבאר את המשנה כשית, אז רב שישס, אוקיי, כיצד, איך לפור בחמור, זה כרב שישס, אפשר לעשות חליף ממכל דבר. אלו, אי סובה לו כרב נחמן, דאמר פרס לא עובד חליפין, וגם סובר מטבע לא יקונה בתורס חליפין. אז איך הוא יסדר את ה... איך הוא יעמיד... איך הוא יסביר את המשנה אצלנו? על כוח הוא אומר את הגמור, כרב שיש הספיר לו, שבאמת אפשר לעשות קניין חליפים גם בפירות, ואם כך, יסבור שהמשנה אומרת לנו שאפשר לעשות קניין חליפים בכל המטלטלים, ולא רק בכלים. אומרת המשנה, רשוס הגבויה בכסף, ורשוס האדיות בחזוק. הקדש קונה מטלטלים, גם בתורת כסף, ולא רק בתורת משיכה. ואילו, הדיוטויס קונים בחזקה, שזה, כמו שרש"י מסביר, משיך. זה כבר למדנו לאל, שמטלטלים קונים במשיכה. אומרת עכשיו הגימורי, אמירוס, המשנה, אמירוסו לגבויה, כמסירוסו לאדיט. בן אדם יכול להקדיש חפץ באמירה, אבל כשאחד רוצה לתת לשני, לחבר שלו חפץ, לא מספיק שהוא אומר, רק צריך שיעשה מעשה קניין, צריך למסור לו, מסיר זה גם קניין. כמו שאנחנו יודעים, רק בשכיב מרע, זה דברי שכיב מרע ככסובים וכמסורים. הרי שואל לי מקשים, הרי בישלוים לרבי יוחנן, רבי יוחנן סובר קניין כסף, קונה במטלטלים, רק חכמים ביטלו את הקניין ותקנו משיכה, אז במילא הם השאירו את, את הדין המקורי שקונה בכסף בהקדש. בהקדש לא עשו את התקנה. אבל לשיטת רב שלוקי שסובר ש... כסף אין בכלל כזה קניין, אז איך הקדש קונה בכסף? אני מבין את הירושלמי, שהירושלמי אומר, שהרי כל העולם שייך לקדוש ברוך הוא. כתוב בפסוק, לשם אורץ עם אלויו. אם כך, ההקדש קונה את החפץ מדין תורת חצר, כי כל העולם כולו חצרו של הקדוש ברוך הוא. אז ההקדש, באמת זה לא ממש בקניין כסף, רק זה בקניין חצר, על די זה שהוא משלם, על די זה שההקדש שילם כסף, קנה אותו בתורת חצר. אומרת הגמורת תונו רבונון, כיצד רשוס הגבויה בכסף? גזבר שנוס מויס בבאמה, גזבר של הקדש שרצה לקנות באמה לקרובן ציבור, נתן כסף למוכר. אפילו באמה בסוף העולם, אפילו שהבאמה עומדת בסוף העולם, קונו הרי שההקדש קנה את הבאמה. ואילו בעדיות, סתם אנשים, לקונת שימשך, כי הרי בעד יהיה צריך להיות קניין משיכה. כיצד אמירוסו לגבויה כמסירוסו לאדיית? האם השור זה לא אוי לו? אם אחד אומר, השור הזה הקדש, עולה. או שהוא מקדיש בית, בית זה הקדש. אפילו בסוף אוי לו, אפילו שהשור או הבית עומד בסוף העולם, קונו הרי שההקדש קנה את הבהמה או את הבית בעצם האמירה. בעדיות, אבל אם זה היה בעדיות, כשאחד נותן מתנה לשני, לא יקונו המקבל לא קנה את המתנות, עד שימשוך ויחזיק. יעשה קניין, אם זה בקרקע, בבית, יעשה משיכה, אם זה בהמה, מטלטלים. אומרת הגמרא עוד, מושכוי במונה. אדם משך חפץ של הקדש, כלומר רצה לקנות בקניין משיכה, ולא הספיק לבדוק, זה עדיין לא נתן כסף, עד שעומד במסיים, התייקר החפץ הזה, ועכשיו נהיה ב-200 זוז. נויסן מוסיים, הרי שהאדיה צריך לתת להקדש מוסיים, כמו שהתייקר. וזה לא עוזר, זה שהוא עשה כבר משיכה. מה הייתה? כרי בהקדש כתוב, ונוסן הכסף וקובלו לגבי פדיון הקדש. הרי שכתוב שהקדש שקונים בכסף, ואם כך עדיין לא שילם, כל עוד לא שילם והתייקר, חייב לשלם כשעת ההתייקרות. מה יהיה באופן הפוך? מוש חוי במוסיים. הפודה כבר עשה משיכה, ואז הוא היה בגובה של 200 זוז. ולא הספיק לבדו איסוי, עד שעומד במונה, הוא זל, ועכשיו מחירו במונה. נויסן מוסיים צריך לתת מוסיים זוז, כמחיר של החפץ בשעת המשיכה. למה? זאת אומרת, כל פעם הולכים לטובת ההקדש. מה הטעם? לא יהיה כוח אדיות חומו מההקדש. לא ראוי שכוחו של אדיות יהיה יותר מהכוח של ההקדש. והיות באדיות באופן כזה, הרי הולכים אחרי משיכה, אז בהקדש, ואם כך נמצא שהיה נותן 200, אז גם כך בהקדש הולכים לחומרה גם אחרי משיכה. פה דוי במוסיים, מה יהיה אם הוא כן שילם? פה עכשיו להפך, מקודם דיברנו שעשה קודם כל קנייה משיכה, אחר כך כסף, עכשיו מדברים להפך, קודם כל הוא שילם, אחר כך הוא עשה משיכה. פה דוי במוסיים, ולא יספיק למושכוי עד שעומד במונה, לא יספיק מוסיים. מה הייתה מבנוס נכסף וקום לו, הולכים אחרי נתינת הכסף. בודוי במונה ולא הספיק למושכוי עד שעומד במסעים, מה שפודו פודוי, ואינויסן אלו מונה. כאן הוא כבר לא צריך להוסיף, שואל את הגמרא מהי, אוכל נאמנהם לא יהיה כוח אדיות חומר מאקדש. ואם כך, היות וכשאחד קונה מאדיות לא חל הקניין עד שעת המשיכה, גם כאן התחייב לשלם כפי המחיר שבשעת המשיכה. אומרת הגמרא, עוטה אדיות לב במי שפור הכוה? האם אדם פרטי מותר לו לחזור אחרי נתינת כסף לפני המשיכה? הרי הגמרא אומרת, ומציע המשנה, שיש מי שפורה, שאם הלוקח או המוכר התחרטו מהמקח אחרי נתינת הכסף גם לפני המשיכה, אפילו שאנחנו אומרים שמשיכה זה עיקר הקניין. מכל מקום אומרים לו, מי שפורה מאנשי דור המבל מדור הפלוגה, הוא עושיד לי פורה ממי שאינו יעמד בדבורוי. ואם כך, אז אתה לא יכול לומר, אוכל נאמה לא יהיה כוח אדיות חום במקדש, כי גם באדיות זה לא נכון וזה לא הגון. אז בוודאי שלא אומרים שבאקדש יהיה כך טוב. ולכן אומר את הגמורה, שמה שפודו פודוי, ואינו יסנה למונה. כי הרי באדיות זה גם לא כל כך כמו שאומרים חלק. הוא יכול להתחרט, מעיקר הדין הוא יכול להתחרט באמת, אחרי שהוא נתן את הכסף לפני המשיכה. אבל הרי זה לא דבר חלק, זה לא דבר פשוט לקבל מי שפורה. כמו כן יש עוד קושיה, מה שהתוספות שואלים פה, ועוד ראשונים. למה אנחנו צריכים להגיע בכלל לעניין הזה של כוח אדיות חומר מהקדש, כשהיה קודם כל מוסיים אחר כך מונה? הרי, למה שלא נאמר שהוא חייב לשלם מחיר גבוה יותר? כי הרי הוא התחייב, קודם כל זה היה יותר גבוה, והתחייב לשלם את המוסיים, הרי אמיר עושה לגבוה, כי מסיר עושה לאדיות, אומרים תוספות, שהמיר כזה לא נחשב כמסיר עושה לאדיות, כי הרי זה כמו הקדש בטעות. כי הרי הסכום הזה היה המחיר החפץ באותה שעה, והוא לא חשב שירד המחיר. כמו כן, יש עוד כמה תרוצים בראשונים.